ראשית כל, אני רוצה לפני שאני פותח בדברים על הפרשה, עוד פעם לקבל את פני התלמידים החדשים עם הוותיקים. ועכשיו אני רוצה, החדשים, אל תקשיבו, אני רוצה לדבר כמה מילים עם שנה ב' ג' ד' ומעלה, אם נמצאים כאן. אני חושב שכולכם, החדשים לא מקשיבים, כן? אני חושב שכל אחד מהתלמידים היה פה בשנה הראשונה ובשבועיים הראשונים או בשלושה שבועות הראשונים, ויודע שככה מעבר חדש יש בו מצד אחד שמחה גדולה והתלהבות ראשונית, ומצד שני מקום חדש יש כאלה ביישנים, יש כאלה שזה לא כל כך קל להם, יש כאלה שעברו את הימים האלה אחרי שנה שוכחים. אז אני רוצה להזכיר לאלה שבשנה שעברה היו חדשים, ולאלה שלפני שנתיים היו חדשים, שתזכרו בימים ההם ותתנו חיבוק לחדשים, תסתכלו עליהם, תתבוננו, תעזרו להם להיכנס לתוך העניינים בשמחה ובטוב לבב. יש כאלה שהימים הראשונים קשה להם, יש כאלה השבוע הראשון הם באופוריה, בשבוע השני זה הקושי מתחיל. אז לעזור אחד לשני, איש לרעהו יעזורו. אחר כך בשנה הבאה אני אבקש מהשנה הראשונה גם כן לטפל בשנה שתבוא אחריהם. הפרשה שלנו, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. ומיד יש מצווה לשמוע בכל חכמים. יש מצוות עשה, ככל אשר ירוך, ויש לא תסור, מצוות לא תעשה, שאסור לסור מדברי חכמים ימין ושמאל. הדברים אמורים על הסנהדרין בעיקר, שהיא הכוח התורני המוחלט שלאו צריכים לשמוע לחלוטין, מפני שהיא יש לה את הסמכות לבאר את התורה, לפרש את התורה וגם לתקן תקנות חכמים, ולכולם צריך לשמוע, גם לצורה שהיא שהחכמים מפרשים את התורה, וגם לתקנות של חכמים, שחכמים מתקנים לפי הצורך. וכך אומר הרמב״ם בהלכות ממרים, פותח הרמב״ם: בדין הגדול שבירושלים הם עיקר התורה שבעל פה, והם עמודי ההוראה, ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל. ועל הם הבטיחה התורה, שנאמר: על פי התורה אשר הראוך זו מצוות עשה. וכל המאמין במשה רבינו ותורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהם ולשען עליהם. וכל מי שאינו עושה כהורתן עובר בלא תעשה, שנאמר: לא תעשו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. אחר כך בפרק שני הכוח שבדין הוא כל כך גדול, ויש לבדין לעקור אף דברים. כלומר, מקודם הרמב״ם מדבר שיש כוח לחכמים לעשות סייג לתורה, ויש כוח חכמים לבטל דבר מן התורה, זאת אומרת בהוראת שעה. הוא אומר הרמב״ם: יש לבדין לעקור אף דברים אלו לפי שעה, אף על פי שהוא קטן, זה כלפי הבדין הקודם. וכן אם ראו לפי שעה לבטל מצוות עשה או לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת, או להציל רבים מישראל מלהיכשל בדברים אחרים, עושים לפי מה שצריכה השעה. זאת אומרת, יש לבית דין הכוח לעקור דבר מן התורה, גם בשב ואל תעשה, או גם לעבור על מצוות לא תעשה כדי להחזיר רבים לדת. הרדב"ז מביא לזה מקור, תניא רבי אליעזר בן יעקב אומר, שמעתי שבדין מכים ועונשים שלא מן התורה. ולא, כלומר, הם מכים אפילו שאסור להכות, כי יש לאו להכות סתם בן אדם, ועד פי הדין לא צריכים להכות אותו, אבל בדין באו לידי מסקנה שצריך להניש, אז הם מכים ועונשים שלא מן התורה, ולא לעבור על דברי תורה, אלא לעשות סייג לתורה. ומעשה באחד שרחב על סוס בשבת, בימי יוונים, והרכיבה על סוס לא מחייבת מלכות, והביאו לבית דין והלקו, לא מפני שראוי לכך, אלא שהשעה צריכה. שאין ברכיבת הסוס, אלא איסור שבות בלבד. וכן אם ראו לפי שעה, שוב מעשה באחד שהוא מתייחד עם אשתו באופן לא תחת התאינה, לא במקום צנוע, והביאו לבית דין וסקלו, לפי שהיו פרוצים בעריות. הרי עברו על לא תרצח לפי, לצורך שעה, ולעשות גדר וסייג לתורה. כן מעשה אליהו בהר הכרמל. יש כוח לבית דין אפילו לעקור דבר מן התורה, לצורך התורה כמובן. מסביר את זה הרמב״ם ואומר, כשם שהרופא חותך ידו או רגלו של זה כדי שיחיה כולו, כך בדין מורים בזמן מן הזמנים לעבור על קצת מצוות לפי שעה כדי שיתקיימו כולם. כדי שאמרו חכמים, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. מביא כאן הרדב"ז דבר יפה. אין, הוא אומר, אין המשל הזה צודק, רופא שחותך ידו כדי שיחיה כולו, הוא אומר, אין המשל הזה צודק, אלא אם כן אנו רואים את כל ישראל כאילו הם גוף אחד, אף על פי שגופים מחולקים הם, כיוון שנשמותיהם ממקום אחד חוצבו, הרי הם כגוף אחד, כי הנשמה היא העיקר. זאת אומרת, אם נראה את כל ישראל כגוף אחד, אז אפשר לחתוך אחד בשביל לקיים את כל השאר. אבל אם לא נראה את זה באופן כזה, אז לא ראוי להניש אחד בגלל אחרים. והוא מביא עוד דוגמה ועוד הסבר. ומדברי רבינו נראה שהמשל הוא על מצוות, על המצוות שהם כגוף אחד, ובית דין מבטלים מקצת כדי לקיים השאר. והמשל צודק בשני הדרכים. זאת אומרת, גם המציאות שעם ישראל זה עם אחד, ולפעמים פוגעים באחד כדי לקיים אחרים, כי זה אחד, כמו לקצוץ ידו של אדם כדי לקיים את כל גופו, אז מותר לחכמים להכריע, להחליט, שכדי לחנך את אחרים, למען ישמעו ויראו, לתת לאדם עונש, להרוג אותו, אף על פי שלא מגיע לו הרגה, לא מגיע לרצוח אותו, אבל לתת לו כדי שכל ישראל ישמרו את התורה, כי כל ישראל זה גוף אחד. אז הוא אמר שני דברים, כל ישראל זה גוף אחד, כמו מציאות אחת, ולכן אפשר להטיל עונש על אחד בגלל, למען אחרים, וגם כל המצוות זה גוף אחד. כל תרי"ג מצוות זה מציאות אחת, ואפשר לפעמים צורך לפגוע במצווה אחת כדי לקיים את כלל המצוות כולן. זה הכוח של חכמים, שהתורה נתנה להם כוח אפילו לעקור דבר מן התורה, וכמו כן התורה נתנה לחכמים כוח לעשות סייג לתורה. ולפי דעת הרמב״ם, אם חכמים הם גזרו גזירה, אז חייבים לקיים את זה מדאורייתא, מצד לא תסור וגם ככל אשר ירוחה. וכאן יש לנו כאן עוד יסוד מעניין בדברי הרמב״ם. הרמב״ם אומר, מאיפה יש לכוח חכמים לשנות מה שהתורה, למעט או להוסיף? הרי יש לאו דאורייתא, לא להוסיף ולא לגרוע על דברי התורה. שואל הרמב״ם, הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר, ויעמוד איסורו לדורות, וכן יש להם להתיר איסורי תורה לפי שעה, מהו זה שהזהיר התורה לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו? שלא להוסיף עליו, כן? שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהם, ולקבוע דבר לעולם בדבר שהוא מן התורה, בין בתורה שבכתב, בין בתורה שבעל פה. יש לב שלא להוסיף ולא לגרוע. איך לחכמים יש את הכוח אפשרות והאפשרות לעשות את זה? אז הוא אומר, הוא מתרץ. כיצד? הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו. מפי השמועה למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה, בין בשר חיה. בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו. בתורה באו חכמים, מפי השמועה, כלומר, זה מתחיל משמועה ממשה רבינו, כן? התורה בפירושה ניתנה, שהכוונה היא אסור לאכול בשר עם חלב. לא רק די בחלב אמו, אלא בשר בחלב. מה זה בשר? בשר בהמה ובשר חיה. אבל בשר עוף מותר. מותר בחלב מן התורה. ואם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב, הרי זה גורע. ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן התורה, הרי זה מוסיף. הוא נותן דוגמאות. בית דין שיבוא ויגיד שבשר חיה מותר, הוא גורע מן התורה והוא עובר אסור לו. וכן אסור להגיד שבשר עוף בחלב הוא אסור מן התורה. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבוא הדבר, חובה ויאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש. זאת אומרת, הוא מסביר עכשיו את הטעם שחכמים גזרו בשר עוף וחלב. אם ראשית כל, אם הם אומרים בשר עוף וחלב אסור, והמשמעות תהיה אסור מהתורה כמו שמוסיפים על התורה, אז הם עוברים באיסור לא להוסיף ולא לגרוע. אבל אם הם אומרים בשר עוף בחלב מותר מהתורה, אבל אנחנו גוזרים שהוא יהיה גם כן אסור, כדי שלא יבואו להתיר בשר חיה וחלב ובסוף בשר בהמה, ואיך זה יכול לקרות? מסביר הרמב"ם הסבר מאוד יפה. אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה, ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבוא הדבר חובה, ויאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש. כלומר, אנשים יתחילו לחשוב, למה חיה אסורה ועוף מותר? הרי זה אותו דבר. לא כתוב שחיה, בשר חיה אסור בתורה. כתוב גדי בחלב אמו. אז גדי זה בהמה, זה סוג כזה שזה לא חיה. אז יאמרו, כמו שהעוף מותר, אז גם בעצם חיה מותרת, שהרי לא נתפרשה. יבוא אחר לומר, הבשר בהמה מותרת, חוץ מן העז, כי גדי זה עז. יבוא אחר ולומר, הבשר העז מותר, וחלב פרה. כלומר, כתוב בחלב אמו, אבל זה אותו המין. הבשר העז אסור בחלב, אבל בחלב של העז, אבל בחלב פרה הוא מותר. או הכבשה שלא נאמר אלא אמו, שהוא מינו. יבוא אחר לומר, אב בחלב העז שאינה אמו, מותר שלא נאמר, אלא אמו, כתוב, גדי בחלב אמו. לפיכך נאסור כל בשר בחלב, אפילו בשר העוף, אין זה מוסיף, אלא עושה סייג לתורה וכל כיוצא בזה. דיבר לנו למה התורה אסרה בשר עוף, כי באמת היה אפשר לבוא לידי טעות, כי התורה לא אמרה בפירוש איזה בשר היא אוסרת, ובאו הפירוש בתורה ופירש, מה בשר דאורייתא ומה לא דאורייתא, כדי שלא יתבלבלו, אז באו חכמים וגם גזרו בשר עוף. אז מה שלימד אותנו כאן הרמב״ם, זה שגם לחכמים, אם הם מוסיפים משהו על התורה, ולא יגידו במפורש שזה דרבנן, זה רק גזירה, אז הם יעברו, אם יעשו דבר כזה, יעברו באיסור בל תוסיף. או אם יגרו דבר באופן קבוע, לא באופן חד פעמי כדי מצור הוראת שעה, אלא יגרו באופן קבוע, הם עוברים באיסור לא תגרע. הרייבד חולק על זה. והרייבד אומר שלאו שלא תוסיף ולא תגרע, הוא לא על אם חכמים באים ומוסיפים מצווה או מורידים מצווה, אלא בתוך המצווה בעצמה, אם אדם יניח תפילין עם 5 פרשיות, או 3 פרשיות במקום 4, אז אם הוא יוסיף 5, הוא יבוא ויוסיף. אם הוא יוסיף מצווה, על זה לא דיברה התורה, על תוספת מצוות. היא דיברה על תוספת במצווה. אם אדם יוסיף על במצווה, כן, יעשה במקום 4 כנפות, יעשה 5 כנפות. ויטיל ציצית ב-5 כנפות, הוא יעבור בבל תוסיף. אם יעשה ב-3, הוא יעבור בבל תגרע. אבל אם הוא יוסף מצווה, לא, זה לא. הרמב״ם אומר שגם, הרמב״ם מסכים לרייבד, אבל הרמב״ם אומר שגם בתוספת מצווה, או גריעה ממצווה, להוסיף מצווה נוספת, גם יש בזה לא תוסיף ולא תגרע. אבל מה שחכמים עושים, זה גזרות חכמים. ויש כוח חכמים לגזור. וחייבים להאמין בתורה שבעל פה, ומי שלא מאמין בתורה שבעל פה הוא לא מאמין בתורה בכלל. אומר הרמב״ם, מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן מאמרי האמור בתורה, אבל הרי זה בכלל אפיקורסים ומיטתו בכל אדם. כאן זה כבר בסוגריים. מאחר שנתפרסם שהוא כופר בתורה שבעל פה, מורידים אותו ולא מעלים. מורידים אותו, זה ההלכה שאנחנו היום לא מבצעים אותה בפועל, אבל ההלכה במקור זה אם הוא מבקש לרדת לבור לשוב מים, אז מורידים אותו. אחר כך מבקש לעלות, משאירים אותו שם למטה. והרי הוא כשאר אפיקורסים, כלומר בשבי אל תעשה מונים ממנו, אבל לא בקום ועשה, אז בשבע אל תעשה אפשר לגרום למיטתו. במה דברים אמורים? באיש שכפר בתורה שבעל פה במחשבתו ובדברים שנראו לו, והלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו וכופר בתורה שבעל פה בתחילה כצדוק ובייטוס וכן כל התועים אחריו. אבל בני התועים האלה ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם ונולדו בין קראים וגידלו אותם על דעתם, הרי הוא כתינוק שנשבע ביניהם וגידלו ואינו זריז לאכול בדרכי המצוות, והרי הוא כאנוס אף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה יהודים ותתם, הרי הוא כאנוס שהרי גידלו על טעותם. וכך אמרו, וכך אילו שאמרו אחינו האוחזים בדרכי אבותם הקראים שטעו. דרך אגב, יש בזה גרסאות אחרות ברמב״ם החדש, ברמב״ם פרנקל. אז הוא רוצה להגיד לנו שאלה שלא לימדו אותם מימי ילדותם, וזה לא דווקא קראים כמובן, זה יכול להיות אנשים שגדלו בבית שלא שומרי מתורה ומצוות, ואפילו אחר כך שהם שמעו, אבל הם כבר, יש להם איזה נקודת גישה אחרת, והם בגדר תינוקות שנשבו. אותם צריך לקרב בדרכי אהבה, אומר הרמב״ם, ולא, אין להם גדר כאלה של אפיקורסים או מינים. אנחנו חוזרים לפרשה. הפרשה הזאת עוסקת בעניינים כלליים של ישראל, במנהיגות של ישראל. במנהיגות יש החכמים, הנביאים, המלכים. המלך, מלך, חכם ונביא, והכהנים, אלה המנהיגים, ולהם מתייחסת התורה בפרשה הזאת. מה בין מלך ובין בית דין? ראינו שבית דין יכול גם כן לדון שלא מן התורה, אבל התפקיד הגדול של בית דין הוא לדון על פי התורה. והמלך, המלך יש לו תפקיד, דווקא תפקיד אחר. הר"ן בדרשותיו מדבר על כך בהרחבה, והר"ן אומר, תפקיד החכמים לבאר את התורה, וכל מה שהולכים וקיימים מדיני תורה בין בדינים שבין אדם למקום, בין בדינים שבין אדם לחברו, על פי, עושים על פי התורה, יש השראת שכינה. השכינה שורה על ההנהגה שעל פי התורה. אף על פי שבדיני ממונות, לא צריך בעצם לנהוג על פי התורה. אני מתכוון לומר ככה, אם שני הצדדים מסכימים, למנות מישהו שידון אותם, אדם שהוא פסול לדיון, שלושה רועי בקר, אנשים פסולים, אנשים לא מתאימים, אבל שני הצדדים מסכימים שמה שהאנשים האלה יכריעו, כך יהיה על פי הדין, התורה לא מתנגדת. אדם יכול לתת את הכסף של המתנה למי שהוא רוצה. הוא יכול להגיד, אם הוא יגיד שאני צריך לתת מתנה, אני אתן. הוא יכול לתת את זה לפסיקה של אנשים שאינם קשירים לדון, אם זה בהסכמה. אבל לא בהסכמה, יש סדר של בתי דינים סמוכים, שהם הכוח שלהם לכפות את הפסיקה גם על מי שלא מסכים. התובע, התובע, הנתבע לא רוצה, לא מתחשבים בו. כי יש הבית דין, הוא הסמכות לכפות את הדעה. אבל לא מוכיית, כמו שאמרתי, יכולה להיות הסכמה של חכמים, של אנשים שמסכימים שנגיד בשכונה שלנו יהיה בורר, יהיה פוסק, מישהו שהוא לא קשר לפסוק. זה לא נגד התורה. אבל אין על זה השראת השכינה. השראת השכינה יש כשעושים על פי סדרי התורה. גם בענייני הממונות. זה לא נגד התורה, אבל אין בזה השראת השכינה. המלך, התפקיד שלו, התורה, בדברים שהתורה לא קבע עמדה. היום יש כוללים שעוסקים כלכלה על פי התורה. האם התורה היא, השקפתה היא סוציאליסטית, או השקפה היא אחרת, היא קפיטליסטית? האם התורה היא בעד שיתוף, יש ראיות מהשמיטה, כן? או התורה היא לא דווקא בעד שכולם יהיה להם קופה משותפת כמו קיבוץ. מה דעתה של התורה? התורה לא קבע עמדה. לא קבע עמדה. לא בכל דבר התורה קבע עמדה. יש דברים שהתורה לא התייחסה. אתה יכול להגיד מה הרוח של התורה, איך הכי הרוח המוסרית, אבל היא לא, בעצם היא לא קבעה עמדה באיך צריך להיות הנהגת הציבור. זה היא נתנה ביד ההנהגה בכל דור ודור לפי עניינו של הדור. זה התפקיד של המלך. התפקיד של המלך הוא לקבוע את התקנות ואת ואת ההתנהגויות, את הכללים, את הסדרים, לפי עניינו של הדור. והדורות הם משתנים. כל דור ודור, צורת החיים משתנה. בתקופה שלנו, אז זה לא רק דור, זה כל עשור, ששנים או פחות, הדברים משתנים, מתפתחים, מתרחבים, וצריך להיות גמיש, ולפי כל דור ודור, לראות באמת מה מתאים לו, מבחינה התנהגותית, וזה התפקיד של המלך. הוא בא למלא תפקיד מאוד חשוב, תפקיד מאוד מרכזי, למלא את הסדרים שהתורה היא חוקיה, היא נצחיים. היא לא נכנסה לפרטים שבהם בעצם שינוי הדורות גורם לשינויים בהתנהגויות. וזה, בשביל זה, שום תשים עליך המלך. זה הסברתו של הר"ן בדרשותיו. הוא לא דיבר, לא הזכיר סוציאליזם וקפיטליזם, אבל הוא דיבר על הכיוון הכללי הזה, כן, שתפקיד של המלך לתקן תקנות ולפעמים לגזור גזירות ולפעמים לתת עונשים, מה שתפקיד של בית דין. אז זה גם התפקיד של המלך, לתת עונשים שלא מן הדין, כי הוא רואה שהדור פרוץ באיזה דבר, אז הוא יכול לתת עונשים אפילו שלא מן הדין. אז יש לנו חכם, ויש לנו מלך, ויש גם נביא. וחכם עדיף מנביא. כך אומרת הגמרא בבבא בתרא. חכם עדיף מנביא. הנביא יש לו השגות עליונות. לכאורה הנביא צריך להיות מעל החכם. החכם יש לו שכל אנושי. הוא אומר רק מה שהוא בשכל האנושי שלו משיג. והנביא הוא מקבל השראה עליונה. מה זה נבואה? נבואה זה שפע עליון אלוקי על שכלי, על אנושי, שהנביא מקבל. אז למה חכם עדיף מנביא? נביא עדיף מחכם. הנבואה היא לא הדרכה כללית. הנבואה היא הדרכה לחיי שעה, חד פעמית. החוכמה, התורה היא נותנת את הסדר הקבוע, היציב, של החיים הנכונים על פי השם. והנביא, הוא בא לעת צורך, לעזרה, להדרכה, ונביא באמת יכול להגיד אפילו לבטל דברי תורה לצורך שעה, כמו של אליהו בהר הכרמל. זה המיוחד של נביא. ההדרכה שלו היא מכוונת ספציפית למציאות מסוימת. לא באופן כללי לכל הסדר. מעין מה שאנחנו אומרים, התורה היא חיי שעה, והתפילה היא... סליחה, התורה היא חיי עולם והתפילה היא חיי שעה. תורה היא, מי שעוסק בתורה, זה משפיע לטווח ארוך 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 ארוך, והתפילה היא משפיעה עכשיו, כאן ועכשיו. מצד אחד, בגלל שהיא מרוכזת על כאן ועכשיו, יש לה כוח חזק יותר. לפעמים אנחנו מתרכזים בתפילה, יש איזה שעת צרה, מצוקה, חולה וכולי, אז מרבים בתפילה, מפני שהתפילה היא כאילו מתרכזת בבעיה הספציפית הזאת, והיא חזקה כדי להשפיע על הדבר הזה. והתורה היא, הייתי אומר, כמו, זה כמו שאדם חולה, אז אפשר לתת לו מזון בריא. אבל יש לו עכשיו בעיה ספציפית, לא תיתן לו את הכדור הנכון, אז המחלה תתרחב ותתפשט באופן היום. הכדור הזה הוא מיוחד למחלה, מיוחד לבעיה. והוא חזק והוא פותר את הבעיה. האוכל טוב לא יעזור כאן. כי עכשיו יש כאן איזו בעיה חריפה מקומית שצריך לטפל בה. והכדור הוא עובד. אבל הכדור הוא לא עובד בשביל בריאות כללית. הוא מרוכז כלפי המחלה המיוחדת הזאת. גם זה עניינה של התפילה. התפילה זה כוח רוחני כזה שהוא מרוכז לשעה. התורה כללית. מעין הדבר הזה גם הנבואה. הנבואה היא מופיעה בתוך המציאות לשעתה. צורך איזה שעה לעשות איזה מהלך מסוים, הדרכה מסוימת שהדור צריך, שהשעה צריכה, בא על זה הנבואה. ויש לה כוח מאוד מאוד גדול במקומה, יש לה כוח יוצא מן הכלל. אבל התורה היא המדריכה לתמיד. התורה היא מעל המציאות. היא כל הזמן מרימה את כל המציאות כולה. הנבואה היא אור השם שמופיע בתוך המציאות, אז הוא נהיה יותר מוגבל. למקרה הנביא מתנבא. זה לא תורה שהיא מעל הכל, שהיא רחבה ומקיפה ובלתי גבולית. מהנצח מתפשט האור אל תוך הזמניות, אז זה משפיע על כל המציאות. אולי נשתמש בדברי חז"ל שאמרו לנו, אם האדם חוטא, איך הוא מתקן, שאלו לחוכמה, חוטא מהעונשו. אמרה חטאים תרדוף רעה. שאלו לנבואה חוטא מעונשו, אמרה הנבואה הנפש החוטאת היא תמות. שאלו לתורה חוטא מעונשו, אמרה יביא קורבן ויתכפר. שאלו לקדוש ברוך הוא חוטא מעונשו, אמר יעשה תשובה. קחו עמכם דברים ושובו אל השם. שאלו לנבואה חותם העונשו, אמרה, הנפש החוטאת היא תמות. הנבואה לא יכולה לסבור חטאים. לא יכולה לסבול. התורה מדרגתה יותר גבוהה, אז היא יכולה כן לסבול. צריך להיות להפך. אם הנבואה לא סובלת חטאים, אז התורה שהיא מדרגה עוד יותר עליונה, היא בוודאי צריכה להקפיד על החטאים ולא להיות יכולה לסבול אותם. והתשובה לכך, אדרבה, היא הנותנת. הנבואה היא אור השם שמופיע בתוך המציאות. אז מצד אחד הוא מופיע, ומצד שני, בתוך המציאות זה מגביל, זה אור מוגבל. זה לא אור שמעל, שמאיר מעל, אור מקיף מסביב, אלא האור הזה אור פנימי, חודר, חודר לפנים, חודר לפנים, אבל הפנים הוא מצומצם, והצמצום הזה צריך לחיות. האור, הוא לא יכול לסבול את החושך על ידו, הוא לא יכול לסבול את החטא. ולכן הנבואה אומרת, הנפש החוטאת היא תמות. התורה היא מעל, אי אפשר בכלל לפגוע בה. היא מעל כל המציאות. הפגיעה של חטא היא בתוך המציאות. התורה היא מעל, והיא מקיימת את כל המציאות, היא מחיה את המציאות. היא המקור מעל. על כן, כאשר שאלו לתורה חותם העונשו, התורה אמרה, יש פתרון. היא המקור של כל הקיום, אז היא גם המקור של התיקון של קלקולים שיש בתוך המציאות. כי היא מלמעלה, מדרגה יותר גבוהה. בצבא יודעים שמי שמתנהג לא יפה למפקד נמוך, אז הוא מקבל עונש חריף. ואם זה מפקד גבוה, אז הוא אומר, תעזבו אותו. חבל, אל תתנו לו עונש. זה למעלה מהיכולת להיפגע, הוא לא נפגע, בסדר, הוא קצת חצוף. אז לפעמים חצופים זה דבר טוב. אבל אם הוא יעשה את זה לממקף או לממם, אז הוא יקבל עונש מאוד מאוד חמור. אבל למגד או למחת, לא יתייחס. הוא יגיד, לא... לא, לא, לא צריך כאן להניש אותו, צריך לחנך אותו. הנבואה, אם כן, נבואה מצד אחד יש לה עוצמה, עוצמה מיוחדת ברוממת, ושבשעתה שהיא מופיעה, היא מרקיעה, מרוממת את הנפש, גבוה גבוה מאוד. הנביא באותו רגע שמקבל את הנבואה, הוא משתנה לבן אדם אחר. כמו שאומר הרמב״ם, ניצוץ אחד של נבואה שמופיע באדם, כל חייו משתנים. זה מציאות חדשה לגמרי, ולא רק הוא. אם זה נבואה שניתנה גם כדי לאמר, גם השומעים זה פועל עליהם, מפני שהכוח האלוקי הזה שמופיע על הנביא, הוא מתפשט גם על השומעים. והנבואה פועלת באופן מאוד חזק, אבל כמו שאמרתי, מקומי, זמני. לא להמשכיות ארוכה. בחינה, אולי נשתמש בעוד דוגמה, בחינת הימים הטובים ושאר השנה. יש ימים הרגילים, עובדים את השם כל כל הימים בסדר קבוע, מסודר. באים הימים הטובים, אנחנו מתרוממים למדרגה של שמחה מיוחדת במינה. למה לא לעשות את זה כל השנה? זה לא אפשר. זה לא שייך. יש התרוממות כזאת, מתאים לעשות אותה מפעם לפעם, לפי הסדר האלוקי. שלוש פעמים השנה יראה כל זרוחה. יש סדר מיוחד של התרוממות רוחנית, וזה אז כמובן משפיע על כל השנה באופן מסוים. אבל זה העובדה שיש בימי השנה כמה ימים מרוממים מאוד מאוד, כל השנה כולה מקבלת את הגודל שלה. בגלל שיש בתוכה ימים מאוד עליונים, ימים מאוד מיוחדים. אבל כל השנה כולה זה לא הסדר. צריך כל השנה כולה, צריך הסדר הקבוע, היציב, והקורבן התמיד הוא יותר חשוב מהקורבנות של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. הדבר הקבוע הוא היסוד, והדבר המזדמן הוא פחות חשוב, אבל בשעתו הוא באמת מיוחד. אז זה, ככה אנחנו מסתכלים על הנבואה. הנבואה היא כוח דמיון כזה. הדמיון הוא מלביש את השכל, ואתה חי את זה, אתה מרגיש איזה מציאות, הנביא הוא רואה. זה לא רק איזו הבנה מופשטת של השגה, אלא הוא חש את הדברים באופן חזק, באופן מציאותי. אז אמרנו שזה מעין תורה ותפילה. ואנחנו כאן נכנסים לסדר הזה של היחס באמת הנכון בין הרגש ובין השכל. בין עבודת השם שהיא מכוונת על פי השכל, ובין עבודת השם שהיא מכוונת על פי הרגש יותר, הדמיון יותר, החוויה, ההתרוממות הרוחנית. שתי צורות עבודת השם האלה הן דרושות וחשובות, אבל הפרופורציה ביניהם היא מאוד מאוד חשובה, שלא יהיה חוסר איזון. ושלא אדם יחפש יותר מדי חוויות ורגשות ודמיונות. צריך הבסיס, צריך להיות בסיס הקבוע, היציב, קביעות התורה והתפילה, כמו שאמרנו, היא חיי שעה. יש אנשים יוצאים מן הכלל שיש להם את התכונה יותר נוטה לכיוון הרגש, ואולי הם באמת צריכים להשתמש בתכונה הזאת במיוחד. אבל הסדר הרגיל הקבוע הוא צריך לשמור על הפרופורציות הנכונות. ואז החיים הם שלמים. הרם מדבר על זה הרבה הרבה, גם באורות הקודש, גם במקומות אחרים. חכם עדיף מנביא. חכם זה המציאות היציבה. זה הדרכת התורה. הקביעות, הסדר, השקידת התורה, לימוד התורה לעומת התפילה. ולתפילה יש את התפקיד, כמו שאמרנו, התפקיד המרומם בשעתו. וכשיודעים לשמור על האיזון הנכון בעבודה, אז העבודה באמת היא עבודה מושלמת, עבודת השם כפי שצריך. אנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול, באופן מיוחד בחודש אלול אנחנו מוסיפים עוד בתפילה ומתכוננים לקראת הימים הנוראים. אז בחודש הזה באמת יש מקום לתוספת, אבל כמו שאמרנו, בפרופורציות, ביחס הנכון. אני רוצה להוסיף עוד איזה עניין בגלל הכניסה שלנו לחודש אלול. חכמים באו ואמרו שיום הכיפורים מכפר על עבירות שבין אדם למקום, אבל לא על עבירות שבין אדם לחברו. בדרך התיקון של שבין אדם לחברו אנחנו יכולים אפילו להגיע לאיזה מצב מיוחד של גישה נכונה, להגיע נכון לימים הנוראים. כי הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד מידה. אדם שמוחל על אלבונו, אדם שמבטר, אף על פי שהוא חושב שלא עשו לו טוב, לא נהגו בו טוב, אבל הוא מתנהג לפנים משורת הדין, שבא לבית דין של מעלה, כשבא ראש השנה, אומרים הסנגורים, האיש הזה הוא ותרן, הוא מוכל על אלבונו, אז צריך לנהוג איתו מידה כנגד מידה, גם כן לא להקפיד עליו. אני אומר הרבה פעמים, יש היערכות של מורים בערב, בהתחלת שנת הלימודים, אז אני אומר להם, אם אתם לא תהיו קפדנים על התלמידים, לא במובן איפה שצודק צריך להיות, אחרת חוסך שבטו שונא בנו, כן, צריך... לדחוף את התלמידים קדימה כמובן, אבל להיות בסדר, לא אתה פתאום נפגע וכועס ופוגע חס וחלילה. אז אם אתה יודע למחול, אז מידה כנגד מידה, ריבונו של עולם הוא המורה של כלל ישראל. אז הוא אומר, המורה הזה מוחל תלמידיו, גם אני מוחל לו. אז צריך לעבוד, בחודש הזה צריך לעבוד על מידות טובות. השורש של כך הוא לפתח אהבה לבריות, אהבת ישראל. זה כלל גדול בתורה, לאהוב את כל אחד מישראל. ולבחון את הדבר הזה, אני באמת אוהב את האנשים, אני באמת רוצה את טובתם. שאדם יבחון בתוך ליבו כמה באמת הוא אוהב את כולם ורוצה את טובתם של אנשים. ולפתח את הרצון הזה. אחר כך מתוך, אני אומר באופן כללי, אחר כך יש, אחרי הלב, יש כוח הדיבור. אדם צריך לעשות בחינה לדיבור שלו. אני מתייחס יפה לחבריי, אני מתנהג בנימוס, אני אולי לפעמים עוקץ ולא שם לב, אולי לפעמים פוגע ולא מרגיש שאחרים נפגעים, ולבחון איך אני מדבר. זה מצד צור מרע, אבל גם מצד עשה טוב. לפעמים אדם שוכח את עצמו. הייתי באיזה מקום ציבורי, שם התרחצו, וחיכו בתור. היו כמה נכנסו, שכחו כמה הם חיכו. כשהם חיכו, זה מאוד עצבן אותם, שאלה שלפניהם העריכו מאוד מאוד בהתרחצות, אבל כשהם הגיעו, שכחו את הדבר. להיות ערני, להיות ערני בהתנהגות יפה. אתה נמצא אתה בחדר האוכל, לוקחים מהצלחת המרכזית, תחשוב שיש עוד אחרים כאן. אני אומר את זה, אני אומר לכם, אתם מתנהגים מצוין מצא מן הכלל, אני רק לזריזים שכמותכם, לעשות עוד יותר, כן, חס וחלילה, אני לא ראיתי אף פעם איזו התנהגות לא טובה שאני עליה מהיר, אבל אני חושב שלחשוב על זה, לחשוב על הדברים האלה, לחשוב על האחר, להיות נדיב, להיות טוב, לוותר, בעיקר בחודש אלול. אבל לא אחר כך להשתנות, כן? אחר זה לא עובד, כן? אבל להתקדם בדבר הזה, כמה שנהיה יותר טובים אחד לשני, אנחנו באים יותר עם מוכנות לקראת ימי הדין. שיהיה לנו חודש טוב. אני רוצה להגיד לכם, השבת הזאת הייתה מאוד מוצלחת. קיבלתי כבר עדים מיום שישי. אני עוד שבת לא, אבל התחלנו ככה על רגל ימין. אני יודע שהמטלות שאנחנו הטלנו הן כבדות ורציניות, ויש כאלה שזה נראה להם קשה. לא לקחת את זה קשה, אבל להצליח. כן? לקחת את זה בקלות, לשקוד בשמחה, להתאמץ ולשמוח. לא, ולא לפחד, לא, מה זה, דיברנו רק על חודש אחד, כן, זה מבצע, אחר כך... אחר כך נדבר. אז, אבל בכל זאת, אני שוב פעם אומר, אני לא רוצה שאף אחד ייכנס בלחץ. כמו שלא צריך להיות עצל, אז גם אסור להתאמץ יותר מהכוחות. וצריך לישון בלילה מספיק. ואם אדם לא ישן מספיק בלילה, הלימוד שלו לא טוב ביום, אז צריך לישון לשם שמיים. אגיד לשם ייחוד, קודשא בריך הוא, אני הולך לישון עכשיו כדי שישן טוב ויהיה לי אחר כך ראש צלול ללמוד מחר. לישון, לא למשוך בשיחות ארוכות לפעמים, שיחות נפש, לנצל את הזמן של השינה לשינה, ובעזרת השם נתרומם בחודש הזה גבוה גבוה.